יום חמישי, פרשת ויירו. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים היום את הפותח עם דברים נפלאים מהספר הנפלא והגדתו, שקובע בגיליון של הגדנק בפרשת בשבוע הזה. כשהגיע הצפרדע למצרים, המצרים נבלו, עיקו אותה, ועם הפיזה נחילים נחילים של צפרדעים, והנחילים רצו, מיהרו לעשות השליחות שלהם, הם קופצים ומדלגים, את הפסים במדרגות של הארמון, נכנסים פנימה, איזה פאר, איזה אדר, הם מעלים את הטרקלין המלכותי, מסתרים על השטיח האומנותי, מתיישבים על קורסאות הכתיפה, וכן הלאה וכן הלאה, ועדיין הם ממלאים וממלאים, יהיה פקק ברחוץ, כבר אין מקום להיכנס, אבל נשאר מקום אחד, מקום אחד שעדיין יש מקום, בתנור הלוהט, אין ברירה, ציווי השם, קופצים פנימה בתחושה של הקרבה, צירות נפש. גורלו של מאחר שכולם הקדימו ותפסו את המקומות הטובים ולקנה בהם. שלמה זה להידה, שלמה זה תישאר, אומר בנקל גלינסקי. מה קורה לבסוף? והעימות הצפרדעים, מהבתים, מהחצרות, מהשדות. אבל לא מהתנורים, רבותיי. יש פה דבר פלא עצום. הילקוט שימני אומר, כל הצפרדעים מתו. אבל אלו שהיו בתנור, שמסרו את נפשם למות המצוות קידוש השם, הם חזרו לחיות. תחי הסמייסים של הצפרדעים. חזרו ליאור, מאיפה שהם הגיעו, חזרו ליאור בחיים. אומר המנקה לגלינסקי, מה אנחנו לומדים את זה? לא לחשב חשבונות. אלו שנראו בטובה ובשלווה, התרווחו להם על הקורסאות המפוארות מזהב מסתומה של פרו. אלה הצפרדים שישבו שם, מה קרה איתם? הם נערמו, כמו שאתה אומרת, חמורים, וברכבון שלהם הארץ באשה. ואלה שהיה נדמה, גם להם ועצמם, שהם מוסרים את הנפש שלהם, דווקא הם, רק הם שרדו. מספר בנקר גלינסקי, מה איזה שהיה איתו, בראש שוני תפשין, הגרמנים עם אחשמה, מפציצו את גליסטוק. הוא מספר שבסוכות הם ברחו לווילנה, שבירת ליטא בזמנו עוד הייתה חופשית. חצי שנה אחרי זה, הרוסים השתלטו על ליטא, אסרו על קיום הישיבות. הוא מספר שהישיבה ירדה למחתרת. בשלב את קודש פרס השלח, אז אמרו להם שהרוסים עושים מצור אחרי בוחרי הישיבות כדי להגלות אותם לסיביר. אז כולם ברחו, נפוצו לכל רוח, ואני אומר בנקה לגלינסקי, אמרתי לחברוסה, אודם קיומוס באוהל, אפילו בשעת צמיסה. אומרת הגמרא בשבס, אל ימנעס בסמדרש. וככה אומר, ישבנו כל השבת, למדנו בהצמדה. במוצאי שבס, כשחזרנו לאכסניה, אז כמו שקרה בדוד המלך, שהוא השיג אותו כשהוא פסק לרגע מהלימוד, אז התדבקו מלכי חבולה של הבולשת על הדלת, כולם התפזרו. חברים שלנו התפזרו, אבל אותנו תפסו. הספקנו לקחת אתנו תפילין, כמה ספרים, הסיעו אותנו לרכבת. הוא מספר שמצאנו בשם כמה מהחברים שנתפסו, אבל רבים רבים הצליחו למעל לברוח. הוא אומר שראו אותנו, אז אמרו, ראו אותי, אמרו, אוי, היאנקלי קרינקר, הרי מהערה שקראו לה קרינק. אומרים לה, כזה שלמזל אתה, הרי אתה קטנצ'יק, יכלת להתחבא, טוב. הוא אומר שהמצור ממשיך, כל השלמזלים נתפסו, והברי המזל, הם הצליחו לברוח מצפורני הבולשת, הסיעו אותנו לסיביר. עבודות פרח במחנה כפייה, אומר כמה אנחנו קראנו באותם ששפר עליהם חלקם, הצליחו להתחבא. ואז הוא אומר, אז פלשו הגרמנים לליטא, עם הפלוגות המוות שלהם, אבל לא הייתה להם הרבה עבודה, כמו שהעדויות ששמענו שהזכים הליטאים בעצמם קמו וטבחו ביהודים הקדושים. הוא אומר שסיפר לאגרון יעקב קמינצקי זצ"ל, שהוא היה אברך, היה רב בעיירה קטנה, ציטיון, משהו כזה, ליד כלם, שהיו שם ממש מתי מעט של משפחות, של יהודים, שהם היו בן קומץ של עיקרים גויים, והם לא הספיקו לחלקל את הרב שלהם בלחם לסובע, הוא היה חייב להגר למדינת הים. במלחמה הוא סיפר, קרטו העיקרים הליטאים את ראשי שכניהם היהודים במעדר. שמרחם חיות אדם. הוא אומר, אותם האלה שנחשבו מהחברים שלנו לברי מזל, אף אחד לא שרד, אלה שהצליחו לברוח מהרוסים, ואילו אנחנו השלים, מה זה נקז? אנחנו נפשי עתה לשלל שנשארנו בחיים. הוא ממשיך, בעיצומה של המלחמה, שחררו אותנו מהמחנה, בתנאי שנתגורר ביישוב סמוך, אבל בתנאים מקבילים. הוא אומר, המצב שלנו היה ירוד, תת תזונה חריפה, וזה גרם שחלו הרבה במחלת הטיפוס. הוא מספר שישפזו אותו, רבי עקל גלינסקי בבית חולים, שכב לידו בחור ישיבה חסון, שגם הוא חלה במחלה. הוא אומר, כולם ראו אותי הקטן, כשכולם ריחנו עליי, שאני לא אשרוד. ודווקא השכן שלי, אותו בחור חסון, הוא זה שנפטר. לפני שהוא נפטר, הוא מספר, רבי עקל גלינסקי, הוא אמר לו, הוא אמר לי, תראה, יש לי כאן סכום כסף, זה היה סכום קטן, אבל זה הציל את חיי. הוא אומר, תיקח אותו, שלך. והוא נפטר, אני החלמתי מספר רבי עקל גלינסקי, חזרתי לאכסניה, אבל לא הסכימו לקבל אותי, חששו מהידבקות. הם סיפרו ששרפו את החפצים שלי. החלטתי לעקור משם, הרי לא עוקבים אחריי. היו בטוחים שאני בבית חולים. וככה שבועיים ימים הלכתי לאורך מסילת ברזל, והתחלקלתי בלחם שקניתי במעות של אותו נפטר של אותו בחור. הוא מספר שאחרי שבועיים שהוא הלך ברגל, הוא הגיע למקום שקראו לו מרקה, מרקה, והוא חיפש בית עם מזוזה. ובשמיים הנחוני לבית של השוחט, הרב רוט, יהודי חם, טוב לב, שירח אותי בבית. הוא אומר שהוא מצא שהגיעו לשם הרבה פליטים מרוסיה, ליטה, פולין. והילדים שלהם מאיפה לומדים השם מרחם בבתי ספר הכפרניים. אומר רבי עקל גלינסקי, החלטתי שאין ברירה, חייבים לפתוח חיידר, תלמוד תורה. הזהירו אותי. סכנת נפשות ללמוד לפתוח תלמוד תורה תחת העיניים לפקוחות של הבולשת. אבל אני הרי נבר דוקר, אומר רבי עקל גלינסקי, ומצאתי מקום ללמד בו. זה בית רחב ידיים שלי, זה גוי מקומי. חניק קראו לו, חניק. הוא היה ערבי אדוק בדתו, הוא שנא את הכופרים הקומוניסטים, והוא מוכן להסתכן עבור כל דבר שקשור לדת, לא משנה איזה דת. אז הוא מספר שהוא הלך, הוא הלך לשכנע את ההורים שימסרו לו את הילדים שלהם. אז הם השתמטו ממנו ההורים, כי אמרו לו שהרשויות נותנות הקצאה של לחם רק למי ששולח את הילד לבית ספר. הפתק הכחול קראו לזה, זה היה בגדר פיקוח נפש. אמרתי, אולי ואל צבורי, אני אשיג לכם פתק כחול, אז שאלו אותי מאיפה. הוא מספר שבאותו זמן פשטה שמועה שאלמונים פרצו למשרדי הרשויות וגנבו מלאי שפתקרים כחולים. לא ידעתי מי עשה את זה, אבל ידעתי את מאמר הגמורי, מספר רבי עקל גלינסקי. לא אך ברגעונו ולא חור רגעונו. הוא מצא את החור, זה יהודים משלנו שהיה ספסר בשוק השחור. עוררתי בו את הנקודה היהודית שייתן ידו לחינוך טהור לילדי ישראל, והוא הסכים למכור לי במחיר הקרן. אספתי תרומות, קניתי. טוב, כזה דבר קשה לשמור בסוד את התות המותרת. באמת, באמת, עלו על תלמותרת, מצאו שההורים מקבלים הקצאות ופתקים כחולים שהגיעו ממני. וכך הוא אומר, בנקי גלינסקי, מצאתי את עצמי בבית סוהר. האשמה הייתה ספסרות בשוק השחור. העונש מוות. הוא אומר, זה לא צחוק. ראה ביתה של נידונים למוות. אבל משמיים גזרו עליי לחיים, וכעבור חצי שנה שוחררתי. אומר, כמה קינאתי באלו שנותרו חופשים בחוץ. אשראי, אומר, אשראי שנתפסת דבר תוירה. אבל האם לא יכלתי לארגן תעניינים בצורה מתוחכמת יותר, שלא יעלו על העקבות שלי? לא הייתי צריך להיות בבית סוהר חצי שנה. אך, ואז כששתחררתי מהכלא, אותו ינקלה דרשלמזל, נודע לי שהשלטונות הרוסים הגיעו להסכם עם ממשלת פולין הגולה, שישבה בלונדון, שכל האזרחים הפולנים שנמצאים בשטח שלה, יגייסו אותם למאמץ המלחמה נגד הגרמנים. אז הוא מספר שהחברים שלי נשלחו לחפור שוחות, וחפירות תחת אש של הגרמנים, באמת רבים, רבים מהם לא חזרו השם ישמור. ואני אומר רבי עקל גלינסקי, ישבתי שקד ושענן במצור. עד כאן הדברים הנפלאים של רבי עקל גלינסקי, הפרשת שבוע. מסירות נפש. ואנחנו ממשיכים מניון דיימה. הווידס התשובה של ימי השיבובים, רק בשמחה. יש פה מאמר נפלא של הרב ארי יהודה בלומנטל שליטה, שהתפרסם לפני כמה שנים בקוי בצור אויצר החיים. באויצר החיים. ספר של הרב הקודש של בשלי קסטירר, נכנס פעם איזה יהודי עם פנים אפורות, נשימה כבדה. הרבי דורש בשלמה והוא אומר לו, לא, אני לא מרגיש טוב. כל כך לא טוב עד שקצתי בחיי ובאתי להיפרד מהרבי. אני עומד לאבד את עצמי לדעת השם ישמור. הוא מספר את כל השרשרת כישלונות העסקיים שפקדו אותו, הביזיונות שהוא יספוג, שהוא יתברר שהוא איש עמיד ועדיב. הוא עומד להפוך לקבצן עלוב ובעל חוב שנושים רודפים אחריו. ומחלים בו במשפחתו את כל הזעם שלהם, על מה שמגיע להם ואין להם איפה לשלם. רב שי יזין לו בדאגה, בחיבה, התייחס דווקא אל ההצהרה של מה שהוא אמר שהוא הולך להתאבד. הוא שואל אותו, איך תתעל את חייך בלי לבזות את המשפחה? הרי כל פעולה שתעשה תתפרסם, כולם ידעו את זה. והם, הילדים שלך, המשפחה, יתביישו מאוד. ולזה בטח לא תרצה להגיע גם אחרי פטירה שלך. טוב, לכן רב שי אומר לו, הצעה יחידה בשביל שתטביע את עצמך בנהר. אל תחשבו שטבעת. לפחות לא יהיה ביזיון למשפחה. אבל מה? יש בעיה, אומר לה. אומר רב שי, הנהר בימים האלה מאוד קר, יש קרח. אם תיכנס כולך במים, אתה יכול להצטנן, להתקרר. אותו איש פרץ בצחוק, הוא אומר, הוא ייכנס לנהר כדי למות, הרי הוא מדבר איתו על הצטננות. ואז, כשהצחק היהודי והעיניים הגבוהות שלו הוא הערו קצת, אז הרבי התחיל להסביר לו שהאסון שלו לא כל כך נורא. יהודים, חובות וצרות גדולים יותר הצליחו להשתקם ולשלם לבנות החיים שלהם מחדש. הרבי לחש לו דברי אמונה, תוכנית פעולה והבטחה ברורה שהוא דיבור ימים טובים, והוא התחרט על הצעד הנועל שאלה על דעתו. ולא יכל היה לדבר את כל הדיבורים האלה לולי שהיה צוחק. ככה הרבי אמר, שלא הייתי יכול לדבר את כל הדיבורים האלה בלי שהוא היה צוחק. הרבי הבטיח את זה, כי כשבא לו קצת מעט שמחה, אז נפתח הלב שלו והיה כלי קבלה. העובדה הזאת מסיים הרב לומנזל את המאמר שלו, בא ללמד אותנו, שהציבות ומרירות עוטמות את פתחי הלב, הן מדכאות את הרגש והורסות כל חלקה טובה בנפש האדם, גם בימים של תשובה וחשבון נפש, אז אנחנו מוכרחים לעלות ולשמוח, ובכוח השמחה, מפתחים שערי הלב לעבודת התשובה שתחדור פנימה לעורר ליבנו לעבודתו יתברך שמו. עד כאן בעניין הזה. אנחנו ממשיכים פה עם עוד סיפור של הרב ונגרטן שליטה, ראש ישיבת חוכמת שלוימה. הוא מספר על איזה אברך חסידי, מחסידים של האמרי מנחם אלכסנדר, זכר צדיק לברכה. הוא ניסה את מזלו בכל מיני התעסקויות לפרנסה, כיוון שלא הייתה תורתו אומנותו, אז ניסה בכל מיני דרכים להיפטר משלטונות הצבא. אלא שכעבור כמה ניסיונות התחמקות שלא הצליחו, המשטרה הצבאית שמה עליו יד, הוציאו נגדו צו הבא עם איומי מאסר, אם הוא לא יבוא. אז הוא נכנס לרבי מאלכסנדר, האמר מנחם, שישב בבני ברק, סיפר לו את כל השתלשלות העניינים. ואז הרבי אומר לו, תקבע לך שעה אחת ביום של לימוד רצוף. השואל, שזה עידן ועידנים, לא יודע מה זה רצוף אז בלימוד, אז אמר שזה קשה לו מדי. אז אמר לו הרבי, טוב, אומר לרבי זה קשה, הרבי אומר לו, אז אין ברירה, אז תשב בכלא. התחיל להתחנן, רבי, כפרת עוונות, עליי, אבל מה יהיה עם אשתי והילדים? הרבי אומר, הרבי חושב, הוא אומר לו, תקבל, תחשוב שוב, תחשוב טוב אם אתה יכול לקבל על עצמך שעה יומית רצופה בלימוד תורה. אז הוא אומר לו שוב, זה למעלה מיכולתי, אז הוא אומר לרבי, טוב, אם ככה, תשב בבית סוהר. והוא עוד פעם שואל, ועוד פעם הוא עונה לו. טוב, אברך רע שקלטה אליו הרעה, עוד שקע מחשבות, והוא בסוף הודיע, יצא מהרבי והודיע שהוא מוכן לקבל על עצמו את המבוקש. טוב, אז הרבי ביקש, הרבי בירך אותו שלא יעונה לו שומרה, וכך הוא יצא מהבית שלו. מוחרת הוא נוטל את החפצים שלו ומגיע למקום שאת צריך ללכת עם הזימון לצבא. מיד שהוא מקבל את פניו, אז קצין, מקבל את פניו, אז קצין חמור סבר, שהוא פוקד עליו לעלות על המשקל, והוא עושה כמצווה עליו. כשהמפקד רואה שהמשקל שלה עומד לנגדו, עודף על הממוצע, מיד מזיף פניו ואומר לו, פה זה לא מקום לשמנים, לך הביתה. היה עמום, הוא לא האמין למה שקורה. אז הוא נכנס אל הפקידה של אז דפק לברר את המשמעות. וגם כאן הוא מקבל תשובות בגנות המימדים שלו. הוא מדגיש פה שהם לא היו כל כך יוצאי דופן. אבל שוב אמרו לו את הדברים בהחלטיות, שהוא שמע נכון שהוא יעזוב את המקום. טוב, משולב ודומע, הוא שם את, את פעמיו לרבי שלו לבשר לו. ומה שקרה, אומר לו מויפס, אומר לו הרב, למה תגיד מויפס? הרי כתוב במשנה, כל המקבל על הבועל תוירו, מעביר ממנו עוד דרך ארץ. ענה לו הרב, הרי כמה שלומדים 7-8 שעות ביום, בכל זאת הם נענקים תחת העול שלהם. ענה לו הרב, בבת צחוק, שעה אחת שלך, עדיפה על כמה וכמה שעות שלכם. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, אצבע אלוהי כימי. בשלמים מציון התפרסם על הגאון רבי צין פלמן, שבימי סוף שבוע היו לו כמה שיעורים קבועים בכמה מקומות שונים. ולשישו היה מסר שיעור בתל אביב, ביום שישי בבוקר שיעור לאברכים ברחוב רשי. ועד אחרי זה שיעור בישיבת מחנובקה, על פי בקשה של הרבי זצ"ל. שני מהערבים והוא מסר את השיעור בשיחיאל. שיעור באורחם שאחרי הסעודה, זה היה השיעור החמישי שהוא מסר בתוך 24 שעות. כל שיעור היה מוסר בהתלהבות, בעמקות, כל הלוכה וכל סבורת. היא אמר אותה עם כל החיות הפנימית שתמונה בתוכו. לכן קרה שהרבה פעמים אחרי סעודת ליל שבת קורה באפיסת כוחות, אבל תמיד הוא התחזק בכוחות עילאיים, לחזה לזכות הרבי. למסורות נפש, הוא היה מתאמץ, ללכת למסור את השיעור. היו פעמים שאחרי הסעודה הלך לישון לחמש דקות, רק אפילו חמש דקות בשביל לקבל קצת כוחות. רעננים לקראת השיעור. לפעמים כשהוא הולך לשיעור, אדם מתיישב כמה פעמים בספסלים שהיו בצידי הדרכים, אבל עם כל זאת הוא לא ביטל את השיעור, תמיד השיעור התקיים במעדו. טוב, אבל עברו השנים ועם הזמן כוחו נחלש, עד שהוא הרגיש שהוא כבר יותר לא מסוגל לעמוד בעומס של השיעור החמישי באורח חיים. הוא שקל את הצדדים והוחליט שאין ברירה להפסיק את השיעור. אז הוא הודיע לגן הצדיק רפואי לילי זצ"ל שהוא לא יכול. ואכן באותו שבוע השיעור לא התקיים. טוב, הגיע זמן השיעור. רבנו נשאר בבית, ליל שבת, אבל הוא לא יכול ללכת לנוח. אחד מהילדים שלו חלה, המצב לא היה נראה טוב, מזמינים רופא, אומר פיקוח נפש, צריך לנסוע לבית חולים. טוב, רבנו נוסע איתו, ויותר לומר שבמצב כזה אי אפשר לנוח. הרב פלמן, שהמעשים שלו היו שקולים ומדודים, אז הוא בדרך מרר לעצמו, מה קרה? מה זה יססו אלוהי כמלונו? מה הוא עושה שלו כעוגן, שבא על הצרה הזאת? ואז הוא מבין הכל, השיעור באור החיים, הרי כל המייס הזה קרה, בדיוק בזמן של השיעור באור החיים. הרי זה עוד ומופת, גלוי ממרום, לרמז שהוא עשה שלו כעוגן מזה שהוא ביטל את השיעור, ואף כל הקושי, אז צריך להמשיך את אמירת השיעור. מיד גמר בדעתו לחזור לאמירת השיעור לא לבטול בשום אופן. ואכן, בבוקרו של השבת, כשמצבו של ילד הוא טוב, הוא יכול לחזור הביתה, מיד כשהוא הגיע הביתה, הוא אמר, הקדוש ברוך הוא גזר עליי שאני אהיה טרוד בליל שבת. עדיף להיות טרוד באמירת שיעור, מאשר להיות טרוד עם רופאים בבתי חולים. מיד שלח את הבן שלו, אחד מהבנים לרבי, להגיד שבשבוע הבא הוא חוזר לאמירת השיעור. חוזר להמרת השיעור כדרכו מימים ימימה. מהרבילה שלא ידע כלום על מה שקרה, לא הבין מה הבעילות, לבוא באמצע סעודת שבת. למה אפשר לחכות? אבל, מוצאי שבת. אבל הרב פלמן שידע בכוח של העצר, שאם דוחים משהו נדחה לעולמים, לא הסכים לחכות. ומשום כך, מיד בבוקר, אחרי שהוא חזר הביתה, הוא שלח לו עוד ילד. ביום ראשון הוא נכנס לרב פלמן לסטייפלר, לבקש מחה לילד הקטן, שעדיין היה בית חולים, שיתרפא. הסטייפלר, כשהוא שמע שהבן לא מרגיש טוב, אז מיד הוא שאל מעצמו, האם ביטלת השבוע איזה דבר שהזיקו יו רבים? הרב פלמן נדע מהשאלה, והסטייפלר לא ידע כלום מהמייסי של הביטול של השיעור, ואיך הוא יודע, בדיוק הוא שואל את השאלה הזאת. אז הוא ענה לו שבאמת הוא ביטל את השיעור הקבוע. הסטייפלר אמר לו, תחזור בחזרה לשיעור, לא מבטלים דבר שהזיקו יו רבים. ובעזרת השם לעברו יום יומיים, והבן עברי במהרה, והכל שם על מקומו שלו. הגיע לשבס, שהוא חוזר לסדרו, לשמחת וענת הציבור כולם. באמצע השיעור הם שמו לב כמה משתתפים, שדוד פרנקל, עומד מחוץ לבית הכנסת, מסתכל עם הרפלמן שם. שאלו אותו מה קרה, זה אמר שסטייפלר שלח אותי לראות את הרבי ציין, חזר לסור את השיעור. עד כאן הסיפור הנפלא הזה, ואנחנו ממשיכים השו"ת היומי. בגמרא באבודה זרה, מבואר שיש איסור תורה לעשות דמויות של שמשים שבשמיים. פרצוף אדם נאסר לעשות אותו מן התורה, ויש איסור נוסף שגם כשאחרים עשו צורה בולטת, אסור להחזיק אותה ולהשאיר אותה ברשותו משום חשד שלא יחשבו שזה אבודה זרה. לפי זה יוצא שאסור להשחות בובה בשום חשד, ואסור מהתורה לעשות אותה. אם היא נתפרקה, אם נתפרקו מהבובה, יד או רגל, אז יש בזה איסור תורה של עשיית פרצוף אדם. אבל הרב שוורצורט שליטה, הוא מביא פה כמה פרטי הלכה שאנחנו עסקים דנו. שיטת הראש, שרק בצורת אדם שלמה בכל האיברים אסירו, אבל ראש לבד או גוף בלי ראש, זה מותר. ומה זאת אומרת מותר? שאין איסור, אין איסור לא של עשייה ולא של שהייה. תגובה בשולחן ערוך, והרמ"א כתב על זה, שככה נוהגים באמת. אכן הש"ח כותב שהסמ"ג אוסר, המח מטוב על הברוכו. הפסחי תשובה מביא שהשל"ג כתב שלא לנהוג. הש"ח כותב שדווקא צורה שלמה אסור. אבל אם הוא עושה ציור בולט של צד אחד של אדם מותר, כי רואים רק חצי גוף וזה לא צורה שלמה. בעניין של איסור, בעניין של איסור שהיה משום חשד, אז זה החכם סדום כותב, שכיוון שבזמן הזה לא רגילים לעבוד לבובות, אז מותר להשות, כי אין שום חשד, כל שכן אם הוא מסמא עין אחת מהצורה. בחוט השוני, על מלכות פסח, אז הוא כותב שמי שיש לו בובה שלמה, לכתחילה יפגום בפגימה שניכרת באף או בעין, אבל מכל מקום הוא אומר, אין לי גור באלה שמשים את הצורות האלה, כי החכם סדום ביר שבזמננו אין חשד. אבל מה? אבל ראוי, הוא אומר, להחמיר ולפגום בפגימה ניכרת. וגם החוק הסוד עצמו רואים שהוא סובר שעדיף לסמא עין אחת. אז למה יש לו מסכם את הדברים הראש בארצבורד? שאסור מהתורה לעשות צורה בולטת, ולעשות בבת שלג או צורת אדם עם פלסטלינה בצורה מושלמת. זה אסור בין שעושים כשעושים את כל הגוף, גם אין את איברי הפנים. במחוד השני הוא כותב שלא לקנות צורות כאלו מפעל יהודי, כי עוברים על איסור ביצירת בובות האלה, ומי שקונה מסייע את זה עוברי עבירת. יש להוסיף שיש לזה מלרכוש מניות, וחברות שמייצרות צורות כאלה. וזה הוא נעשה שותף ביצירה של הבובות. מלבד איסורי עירים וצמצים הזה. מי שיש לו צורת פנים בלי כל הגוף, בעיקר הדין מותר ולכתחילה יש להחמיר. והוא אומר שאסור להשות בבית שלו צורה, הבובה שכבר עשויה בזמננו, אנחנו עושים את המקלה, שלכתחילה, כמו שאמרנו, יפגום בעין או בחותם. כמו כן להיזהר בלבישת מסכה בפורים, שלא תהיה צורת פנים מושלמת. בובה שנתפרקה ליד, אסור להחזיר אותה מהתורה, ואם פגם בעין או בחותם, מותר. עד כאן, בעניין הזה, ואנחנו ממשיכים דף רמי בהלוכה. מהי הגדרה של מלאכת סטויבה? ומהי מלאכת פריצה? ומהו האיסור בקליעת שיער שמחובר לראש? אז על כך, ועל עוד עושים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחד, שיעור מפי הרבנים הגאונים, במגוון שפות, צורה ברורה ומהירה. מהירה באלף, מהירה באי. ואנחנו ממשיכים כדרכנו ללמוד גם אנחנו את עיני הדף רואים בהלוכת. אחת מנתת מלאכות האסורות בשבת היא מלאכת הטויבה, שהפירוש שלה יצירת חוט מחומר גולמי, והאיסור הוא גם בטביעה באמצעות כלי וגם בטביעה בידיים. תביעה שהוא חוט של צמר בזמן שהוא עדיין מחובר לגוף הבהמה, אז יש אומרים שזה אסור רק מדרבנן, כי זה לא דרך תביעה. אחרי שאומרים שתביעה באמצעות כלי אסורה מדורס, היא גם במחובר. שזירה של שני חוטים, ליצירה של חוט אחד, היא אסורה גם היא משום מלאכת הטויבה. יצירה של לבד, שזה בעצם בד שהסביבים שלו מתחברים אחד לשני על ידי הדחיסה, וזה לא עשוי בהריגת שתי וערב, היא אסורה כתולדה של מלאכת הטויבה. כליה של שיער תלוש, כמו למשל שיער של פאה נוכרית, זה אסור מדאורייתא, כתולדה שבשבת, כתולדה שמלאכת האוירג, וגם כליה דקיקה של שתי שערות, גם אסורה. כליה שאין סופה להתקיים, היא מותרת מדאורייתא, אך מדרבנן אסורה. כליה של שיער שמחובר לראש, אין בה איסור מלאכת הורג, לא מדאורייתא, לא מדרבנן, כי מלאכת הריגה לא נעשית דבר שמחובר לגוף. אבל הכליה של השיער אסורה מדרבנן, כי זה דומה למלאכת זוויינה. יש אומרים שהאיסור מדאורייתא ואסור גם לפרק את הכליה, משום שהפירוק דומה למלאכת סייתא. מלאכת הפוצע היא אחת מלמתת מלאכות שאסורות בשבת, והראשונים כתבו פירושים שונים למלאכה הזאת. מהם יש שמפרשים שזה סתירה של הריגה בשביל לתקן את ההרג. זאת אומרת שכשיש קרע, אז מוצאים חוטים ממקום אחר כדי בשביל התיקון. יש מפרשים שבגמר ההריגה, כשרוצים להסיר את החלק ההרוג מכלי ההריגה, אז חוטפים את החוטים שבקצוות, והחיתוך הזה נקרא מלאכת פוצע. להלכה, תלישה של חוטים מבד, כל שכן הפרדה של כל הבד לחוטים, אסורה משום מלאכת הפוצע, כך גם התרת כליה של שיער תלוש, אסורה משום מלאכת הפוצע. עד כאן בעניין דף רמי בעל אורך שנלמד היום בעזרת השם. וכדרכנו נחזור על מה שלמדנו אתמול, מי שנמצא במקום שמנותק מתקשורת, להתבלבל בספירת ימי השבוע, והוא לא יודע מתי שבת, אין אפשרות לברר את זה. הוא עסוק בעשיית מלאכת דאורייתא בכל הימים. וחכמים תקנו שימנה שבעה ימים מהיום שבו הוא גילה שהתבלבל ויקדש את היום השביעי על ידי קידוש בכניסתו והבדלה בצאתו וגם בתפילות של שבת כולל מוסף. למה? כדי שלא תשתכח ממנו השבת חס וחלילה. מאידך חובה עליו להניח תפילים בכל הימים וגם ביום שהוא מקדיש ומבדיל. אבל לא יניח אותם בשעה שהוא מתפלל תפילת השבת, בשעה שהוא מתפלל תפילת של שבת. כי ההנחה של התפילים והתפילה של שבת זה דברים שסותרים אחד השני. ונחזור על מה שלמדנו לפני 100 ימים. גוי הביא מים בשבת ברשו שרבים לשוב סיוכלית בשביל עצמו. הוא השתמש במים, מותר לישראל להשתמש במים המתרים, אבל ישראל שמוכר לגוי לא רשאי להשתמש בהם מחשש שהגוי יוסיף או יוסיף בעתיד לכמות של המים שמובאים ברשו שרבים לצורך הישראל. אם הגוי לא ידע בשעת הבאת המים שישראל מעוניין בהם, והישראל זקוק למים, רשאי להשתמש בהם. גוי שהדליק אור לצורך עצמו, כגון שישראל וגוי מתארחים במלון, והגוי הדליק את האור באחת מפינות הישיבה והתיישב בה, מותר לישראל להתיישב וליהנות מהאור, גם אם הוא מוכר לגוי, כי לא ניתן להוסיף בכמות המלוך או לצורך הישראל. וזה גם אם הגוי ידע בשעת הדלקת האור שישראל מעוניין לשבת בפינת הישיבה הזאת, הוא בתנאי שלא הוכח שהכוונה של הגוי היא גם לצורך הישראל. עד כאן בעניין הזה רבותיי. דף רמי תלמוד בבלי, כיצד ייתכן שתנועת הרגל של הבהמה מכשירה אותה באכילה? והאם בהמה באפיסת כוחות מותרת באכילה? ומה המקור שלא לאכול מבהמה שהורה בחכם? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, ילמד היום מסכת חולין, דף ל"ז. אתם כבר יודעים שבשלוחה 2 אפשר לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, להשאיר את הידיעות, ללמוד תורה ולרוות נחת. ועכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא שחיכיתם לו כבר חצי שעה. החפצים בחיים, הרי מי מאיתנו לא חפץ בחיים? חפץ חיים יומי. אתם כמובן מזמנים להצטרף אלינו, למי שעוד לא יצטרף, סדר הלימוד היומי בחפץ חיים. בהלכות שנלמד היום, הלכות רחילות כלל ט', סעיפים א' וב', החפץ חיים יפרש 5 תנאים מתי מותר לספר רחילות שזה לתועלת. בביורים ומוסופים שמהדורה דירשו הנפלאה מרחיבים בעניין הזה ומביאים נדונים רבים מהפוסקים בשאלות האלו ונביא קצת מהם. פועל במפעל או חנות שלוקח את הלקוחות שבל הבית ומשכנע אותם לבוא לקנות ממנו באופן פרטי. אז כותב הרב זילברשטיין שמי שיודע מזה צריך לספר את זה לבעל הבית. על כל פנים כשהוא עשה את זה כבר כמה פעמים. ימסור גנב למשטרה שלא בשעת מעשה הגנבה וכותב משה פיינשטיין שאם האנשים אותו יפה יותר מכפי עונש על דין תורה, כגון במאסר לכמה שנים, אסור למסור אותו. אבל באופן שאם לא מסרו אותו ימשיך לגנוב, כתבו הרב אליושיב, הרב חיים קנבסקי, הרב ניסים קרא לי זה, שגם האגרוס מוישי יודע שמותר למסור אותו כדי למנוע את הנזק בעתיד. נהג שנוהג בחוסר זהירות, כתוב מלחצית חוק שאחרי שיתרו בו והזהירו אותו, הוא עדיין ממשיך לסכן את אחרים, מותר ואף מצווה למסור אותו, כי הוא נחשב כרוידף. לדעת רמיזם שאם משהו לא נזהר, זה היה מקרה יוצא מן הכלל, בדרך כלל הוא כן זהיר, אז אסור למסור אותו, אפילו בפתו הפעם זה היה מדובר בפשיעה. אבל אם מצוי שהוא לא זהיר, כן צריך למסור אותו. בתשובה זואלוגית כתב שמותר למסור, אבל כדי שיתרו בו רב העיר או הבייסדין, שאם לא יזהר, ימסרו אותו. ואם בכל זאת לא נזהר, מותר למסור אותו. לגבי להזהר אנשים שלא לסור, תודה רבה חיים קניבסקי, שנראה שאין יותר לפרסם ברבים, שהוא נהג שאינו זהיר, אבל מותר להזהיר את מי שבא לשאול עליו. אדם שהוחזק שהוא לא משלם דמי שכירות, דעת הגריס של יושב דצל, שאסור לפרסם את השם שלו בגלל שהוא קצתנות, שהרי זקוק למקום לגור ואין לו אורך לשלם. וזה לא כאלבוי שאסור לו ללוות שאין לו אפשרות להחזיר. אפילו אם פרסמו את השם שלו, לא תגרם לעוולה, שכן לא אלבו לו וילך ויחזר אל הפתחים. ולכן הוא ראה שיפרסמו רק שיש סוחרים שלא משלמים, וכל מזכיר יבוא לרצה למזכיר של הסוחר הזה בדירה הקודמת, האם שילם או לא. עד כאן בעניין הזה. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. באור לציון, חוכמה ומוסר, הוא כותב, שיש כלל בלכות לשון הרע, כשבא בדעת האדם לדבר על מישהו, נדבר על מישהו לשון הרע אחת וחלילה. אז הוא יחשוב עליו כאילו הוא הבן שלו. וכמו שעל הבן שלו, גם כשהוא עושה מעשה רע הוא מחפה עליו, דגל עמד עליו זכות, ככה גם על אותו אדם שהוא רוצה עכשיו לדבר לשון הרע. וזה יגרום לו. יגרום לו לשמור את הפה, את הלשון, אפילו מאבק של לשון הרע. אז אם כן, כשאנחנו עומדים לדבר על אדם מסוים, נחשוב האם היינו רוצים שככה יאמרו על הבן שלנו, על אבא שלנו. והבוא לתאר, הבוא לתאר מסיים בידו, והשם יהיה בעזרנו. עד כאן דברנו להיום רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, ושבת שלום, עם הרבה הצלחה, וכל השם נפנה, וכל טוב סלח.